אז בוקר טוב, עודד.
בוקר טוב, עומר. הרבה זמן לא התראינו.
זה נכון. גם לא השתמענו.
נכון.
בהקשר הזה.
נכון, זה מה, אז אני מבין שבאנו לתקן את זה.
כן, וגם בחרנו איזשהו נושא קצת מיוחד הפעם.
לא הייתי אומר מיוחד, הייתי אומר שונה.
שונה. היום אנחנו נדבר על חידות ושאלות של רעיונות עבודה.
כן, זה לא בדיוק תכנות, אבל אני חושב שזה יעניין את הקהל שלנו בהנחה שהוא באיזה שלב בחייו חיפש עבודה בתכנות.
זהו, קודם כל רציתי לשאול אותך אם לדעתך העניין הזה של חידות זה משהו ששואלים רק אנשים שאין להם מספיק ניסיון כדי שאפשר יהיה להיכנס איתם יותר לקטע של תכנות.
אוקיי, אוקיי, אז אמרת חידות, אבל הייתי רוצה לפני זה לתת קצת רקע אולי. נושא של רעיונות עבודה זה בתחום של תוכנה בעיקר, אבל גם בהרבה תחומים אחרים שהם סקיל בייסט. זה תחום בעייתי, זה נושא בעייתי, בגלל שמתכנתים, כתיבת תוכנה זה לא בדיוק מדע, בוא נקרא לזה, אתה לא, אוקיי, הנה התזה שלי ואתה תקרא את התזה, תגיד לי אם אתה חושב שאני בן אדם מספיק טוב למקצוע, בגלל שזה לא מדע טהור, ומצד שני זה לא ממש סקיל בייסט טהור, אלא זה סופו של דבר סוג של אמנות. אז כשאתה צריך להעריך מישהו ברעיון עבודה, אתה צריך לשקול הרבה דברים, גם כאילו את הניסיון עבר שלו, גם את הכישורים כפי שהוא יכול להציג אותם, וגם את ה-state of the art, זאת אומרת, האם האמנות שלו מוצאת חן בעיניך. ולכן רעיון עבודה למתכנתים זה נושא בעייתי, אבל יש הרבה אנשים שמתייחסים, בכל מתייחסים את זה בצורה פונקציונלית, צריך לראיין את הבן אדם ולהבין אם הוא מתאים למשרה או לא, ואז שואלים אותו כל מיני שאלות שמורות לשפוט האם הבן אדם הוא מספיק טוב למשרה, ואני אוהב לחלק את השאלות האלה לשלושה סוגים, בוא נגיד כמובן מעבר לשאלות על איפה אתה גר ומה הניסיון שלך, אלא שאלות שאמורות לשפוט את היכולת של הבן אדם, אני מחלק אותם שלושה סוגים. סוג אחד, okay. זה שאלות לוגיות, שזה בגלל סוג של שאלות, כאלה מין חידות היגיון כאלה, שכמו שאנשים אוהבים, או לפחות בחבר'ה שאני מסתובב, אנשים אוהבים לשאול אחד את השני בשביל הצחוקים. הסוג השני זה שאלות אלגוריתמים. נתונה איזה בעיה, פשוט תכתוב, תפתח אלגוריתם שפותר אותה בצורה הכי יעילה, הכי מהירה, הכי whatever. והסוג השלישי זה פשוט תכתוב תוכנה. בוא תכתוב משהו פשוט. אז אתה, אני מבין, רציתי לדבר על חידות היגיון.
כן, על הסוג הראשון. כשבעצם הסוג השני והשלישי זה, כל אחד יכוון, אני חושב, לתפקיד שהוא מראיין אליו, זה הגיוני שאם אני מחפש כרגע מישהו שיודע לכתוב אלגוריתמים סטטיסטיים, אז אני אציג לו אולי איזשהו אלגוריתם סטטיסטי או אבקש ממנו שכלל אותו או משהו כזה, זה אולי נשמע קצת פחות מעניין.
זה נכון, אבל גם בתחום של, גם בקטע של לכתוב אלגוריתם וגם בקטע של פשוט לכתוב קוד, רשת כתוב קוד, יש הרבה שאלות ושמשתמשים בהם גם בעולם, שהן לא ספציפית למשרה שבה אתה מחפש, אלא מיועדות להראות שבן אדם יודע לתכן אלגוריתם. כל בן אדם שאתה רוצה לזכור על תפקיד של איש תוכנה, הוא חייב להיות מסוגל לפתח אלגוריתם ברמה מסוימת, ברמה כאילו בסיסית יחסית, וכנל בטח לכתוב קוד. בן אדם שאתה רוצה שיהיה מתכנת, אתה רוצה לוודא שהוא יודע לכתוב קוד.
כן.
אז אלא אם כן מדובר ב... או בדרישות ממש ספציפיות, או במשרה שאתה, כשהבן אדם מגיע לרעיון, אתה כבר יש לך איזו הרגשה מאוד מאוד טובה לגבי יכולות של בתחום מסוים, נגיד, אם זה בן אדם שמגיע אחרי 15 שנות ניסיון של עבודה בתור פיתוח תוכנה, אתה כנראה לא רוצה לתת לו שאלה טיפשית של כתיבת תוכנה. אבל אלא אם כן זה אחד המקרים כאלה, רעיון טוב לדעתי צריך להכיל את כל שלושת הסוגים. גם לבדוק את ההיגיון, את היכולת של בן אדם לפתור בעיות היגיוניות פשוטות, גם לבדוק את היכולת של בן אדם לפתח אלגוריתמים פשוטים, וגם לבדוק שהבן אדם יודע לכתוב קוד.
אז זהו, אז אני דווקא, תרשה לי להתחיל בדוגמה שנראה לי משלבת בין הסוג הראשון לשני.
יאללה.
זאת אומרת, בין חידות היגיון לבין אלגוריתמיקה.
הרבה חידות היגיון הם, אפשר ממש בקלות לראות שזה פשוט כתיבת אלגוריתם. לא כולם, אבל חלקם.
זהו, השאלה היא אם זה מוסיף איזשהו, יש כנראה מוסף בזה שעוטפים את זה בסוג של חידה שכביכול אין הקשר לתכנות, אבל למעשה מדובר באמת בפועל באיזשהו אלגוריתם.
יכול להיות.
לא יודע. אוקיי, אז זו חידה די מוכרת, נפוצה אני מאמין. יש לך, אם אני לא טועה, זו חידה לגבי 1,000 מטבעות. ואחד מהם מזויף, ואפשר לזהות אותו כי המשקל שלו הוא קצת שונה. Mm-hmm. יש לך משקל, ואז אתה צריך בעצם לתאר איך אתה מוצא את המטבע המזויף.
אוקיי. אז קלאסי מה שאני חושב עליו זה שיש כאן עץ חיפוש בינארי.
נכון. זה בחידה די נפוצה, די, ואז אפשר לשחק איתה, ואפשר גם להגיד, לשלב כאן את ה... חלק השלישי, ולהגיד בוא תכתוב לי את הקוד, הפסואל כן. הקוד של מה שנראה לך ש... חולה וחולה.
כן, למרות שאני לא כל כך אוהב שאנשים נותנים חידת היגיון, ואז אומרים בוא תכתוב לי את הקוד. כי...
למה? הסכמנו שאם זה אלגוריתם, אז למה לא לבדוק את כל שלושת האפשרויות?
לא, כי זה, שוב, כי זה מכניס רעש למערכת. כשאתה רוצה לבדוק את הכישורים של, אם אתה רוצה לכוון לבדוק כישורים ספציפיים, אז תבדוק כישורים ספציפיים. זה שאתה מערבב כמה דברים, אז טוב, יכול להיות שיש לזה ערך, כי אתה רוצה לראות שבן אדם נגיד יודע לקחת בעיה מההתחלה ועד הסוף, אני מניח.
זהו, זה מה שבדרך כלל עושים, אומרים, פה תחשוב על הפתרון, אתה מתחיל להסביר, לדבר וכולי, ואז ברגע שהם מגיעים לאיזשהו משהו, אומרים, אוקיי, אז בוא תכתוב לי עכשיו את הקוד.
או, מול טיפ חשוב מאוד לאנשים שהולכים לרעיון עבודה, כשמציגים לכם בעיה, אין דבר שאתם יכולים לעשות שיותר משפר את הסיכויים שלכם להצליח להתקבל, מאשר לדבר בכל, לתאר בכל את כל התהליכים שאתם עוברים, כשאתם חושבים, כשאתם באים לפתור את הבעיה.
וואו,
כל הזמן.
כן, אני לא חושב שיש טיפ יותר טוב מזה. גם אם אין לך מושג מה הפתרון, או איך לגשת לבעיה, או כל דבר, פשוט אל תפסיק לדבר. יש לך איזה שעה להרשים את הבן אדם שמולך, גם אם אתה לא נראה לך שאתה תפתור את החידה הזאת עוד 10 שנים, פשוט תתאר מה נראה לך שאתה, מה הכיוונים שאתה הולך אליהם, כי אם אתה סתם יושב מולו בשקט, אתה מקטין באופן משמעותי את הסיכויים להתקבל לעבודה.
כן, עכשיו, לא צריך לקחת כמובן מלאב שבן אדם ששואל את השאלה באמת חשב על השאלה עד הסוף. קרה לפעמים פעם אחת שנתנו לי שאלה ברעיון עבודה שפשוט הייתה בלתי פתירה, ופתרתי את הבעיה על זה שהראיתי שהיא בלתי פתירה. אז השאלות הן לא בהכרח טובות, אבל זה שאתם...
מה הייתה השאלה?
אני כבר לא זוכר את הפרטים. סליחה. אבל גם לפעמים, גם אם השאלה פתירה, לפעמים כאילו בן אדם מגיע עם בעיה ממש ממש מסובכת וקשה, או בגלל שהיא באמת נורא מסובכת ובן אדם לא יקצה איזה מחשבה כשהוא בחר אותה והולך לפתור אותה, הולך לקחת יותר מאשר את השעתיים שהקצו לרעיון, או שזה בעיה שהיא פשוט בסקאלה לא רלוונטית לתפקיד. אם אתה מחפש, מראיין בן אדם למשרה ראשונה שלו בפיתוח, אתה לא רוצה לשאול אותו בעיה של, לא יודע, תפתח לי עכשיו קומפיילר.
כן, זה גם פחות חידה.
כן, אבל אז זהו, לדבר, וגם אם אתה לא פותר את הבעיה, לפעמים הבן אדם מצד השני הבין שזה אשמתו.
כן, או שאתה פותר בעיה שעד עכשיו כולם פתרו בדרך אחת, פתאום איזשהו מרואיין נותן לך זווית אחרת.
גם זה יכול לתת לך הרבה נקודות.
ואז אתה יכול לחשוב על זה בזמן הרעיון עם המרואיין ולהגיד וואלה, זה גישה מעניינת ומרעננת לפתור את החידה, לקבל אותו לעבודה, ואחרי זה חודשיים מדבר עם איזה חבר מתמטיקה שלך ויגיד לא, זה שטויות, הוא טעה. פשוט פספסת את זה. זה גם יכול לקרות. אז זהו, אז אני רק אגיד שזה בעצם החידה הזאת עם המטבעות, זה איזושהי משפחה של חידות. זה יכול לבוא בהמון וריאציות, אם זה מטבעות, או שיש כדורים, או שיש, זה לא חייב להיות 1,000, יכול להיות 12, 10, זה כל פעם משתנה, אבל זה תמיד בעצם אותו עיקרון, ותמיד רוצה לראות כאן, קודם כל אם אתה עולה על זה שיש כאן דרך לחפש אותם בצורה בינארית, ולפעמים זה קטע של שלושה בכל פעם, יש איזושהי חידה עם 8 מטבעות שאחד מהם מזויפים, ואז בחיפוש בינארי אתה פותר את זה עם 3 חיפושים. זאת אומרת, אתה צריך כל פעם לשקול. אבל יש גם איזשהו טריק שאיתו אתה פותר את זה בשני חיפושים.
שבו מה?
שבו אתה מצליח לפתור את הבעיה הזאת עם רק שני חיפושים, ולא עם 3.
אוקיי.
כן, זה אבל פה כבר נכנס עניין של כל מיני טריקים שהם כאילו מנסים אולי לחפש חשיבה מחוץ לקופסה, לראות איך אתה מתמודד עם שילוב של גם משהו שהוא אלגוריתמי וגם איזשהו משהו שהוא יצירתי אולי מעבר.
כן.
אז כן, אז
אז אני אגיד בקשר לזה, זה שלא צריך לנהל על הנושא של לנסות למצוא דרך מאתגרת, אלטרנטיבית, מעניינת בשביל להרשים את המראיין. אם אתה יודע מה הפתרון, כאילו אם יש לך פתרון בראש שאתה יודע שהוא הולך לעבוד, פשוט תריץ אותו. כן. זה תמיד נחמד לקבל אקסטרה נקודות, אבל חבל לפספס, לפתור את השאלה בגלל שמחפשים אקסטרה נקודות ומבזבזים זמן.
כן. טוב, באותו, ככה נשאר באותה תחום של חידות אלגוריתמיות, יש לך איזושהי חידה לתת קונטרה למה שנתתי?
כן, לדוגמה, חידה שאותי שלו ברעיון עבודה לפני לא הרבה זמן, יש את החידה של המחלים עם כדורים בצבע לבן וצבע שחור, ויש גם מחל אחד שהוא מורבב, גם שחור וגם לבן. ואז על כל מחל יש כתוב מה התכולה שלו, כתוב שחור או כתוב לבן או כתוב מורבב, אבל אתה מגיע ואומרים לך שכל התוויות לא נכונות, כמה כדורים אתה צריך להוציא כדי לסדר את התוויות מחדש כמו שצריך.
אז שניים?
אחד.
אחד, אוקיי.
נשאיר את זה בתור, איך עושים את זה בתור שיעורי בית, או שנספר גם איך בדיוק?
אני יכול לנסות.
כן.
תראה, אם אתה הולך לאחד העסקים, קערות, מה זה? ומוציא משם כדור, ונניח הוא יצא, מה אמרת? שחור ולבן?
שחור או לבן או מורבב. כאילו, גם כדורים לבנים וגם כדורים שחורים, לא כדורים בצבע שחור לבן.
זהו, אז נניח הוצאתי מתוך השק המעורבב כדור שחור, שרשום עליו מעורבב. אז אני יודע בוודאות שזה השק של השחורים, כי התווית בוודאות לא נכונה, שזה כאן נכון. הטריק.
נכון, אז זהו, זה נקודת המפתח, ולשאלה הזאת היא מאוד טובה להדגים את זה, שחשוב מאוד לשים לב לכל דבר שאומרים בשאלה. הנקודת מפתח כאן של השאלה הזאת זה כל התוויות לא נכונות.
כן.
זאת אומרת שברגע שאתה יכול, אם אתה נגיד ניגש למעורבב, אתה יודע שמה שיש שם זה לא מעורבב. ואז אתה, במשיכה אחת תוכל לדעת מה יש שם. ואז שתי קופסאות אחרות זה פשוט עניין של להחליף את התוויות ביניהם, זה הכל.
כן. אז אוקיי, אז עוד חידה בתחום הזה, זה החידה של מה המקסימום גמדים שאפשר להציל, שזה בעצם
מקסימום גמדים שאפשר מה?
שאפשר להציל.
כן.
בעצם גם יש כמה וריאציות, אבל אחת מהן זה שיש 100 גמדים שיכולים לסכם ביניהם מה שהם רוצים לפני, אבל באיזשהו שלב מעמידים את כולם בטור ארוך, שכל אחד רואה רק את הגמדים שמלפניו, אבל לא יכול לראות את מי שמאחוריו, ונותנים להם איזשהו כובע שיכול להיות בשלושה צבעים על הראש. והמטרה היא כל גמד שהוא מגיע לתחילת התור, שמתחילים מהראשון, זאת אומרת ראש התור, צריך להגיד מה הצבע שלדעתו יש על הכובע שלו. ואם הוא צודק, אז הוא נידון לך לזכות החיים, ואם הוא טועה, אז הורגים אותו.
אוקיי.
הורגים בו כל דבר אקזוטי כזה, והמטרה היא בעצם להגיע למספר מקסימלי של גמדים שאפשר להציל.
מעניין, אני לא הכרתי זה.
אז לדעתי אנחנו גם, אם אנחנו נותנים חידה, אנחנו גם צריכים לדבר על הפתרון שלה. אתה רוצה לקח לך איזה יומיים שלושה לחשוב עליה?
כן.
בכיף. מה שכן, אני אגיד שיש כאן איזשהו היגיון בזה ש... הפתרון בסופו של דבר, טוב, אני כן אקפוץ לפתרון ברשותך.
בבקשה.
שאנחנו מדברים כאן בתכלס על מודולו, על איזושהי, זאת אומרת, יש כאן איזשהו רעיון שאומר שהגמד הראשון בכל מקרה כנראה הלך, אבל הרעיון הוא שכל גמד יגיד את המודולו של כל הצבעים שהיו עד עכשיו, כל הצבעים שהוא יכול לראות מלפניו, זאת אומרת, למשל, נותנים לה כחול, צהוב ואדום, אז נותנים כחול שווה 0, אדום שווה 1 וצהוב שווה 2. ואז בעצם מה שהגמד האחרון עושה, הוא מסתכל על כל הכובעים שלפניו, סוכם את המספרים ועושה מודולו שלו, וזה גם הצבע שהוא יגיד. ואז ברגע שהוא מגיע לאותו, בעצם ברגע ששואלים אותו מה הצבע שלך, אז הוא יכול להגיד, גם אני אגיד את הצבע שהוא המודולו של כל הצבעים שהוא ראה לפניו, וכך יהיה אפשר, כך הוא יוכל להציל גמדים נוספים.
אבל אני לא הבנתי איך בוחרים איזה צבע יהיה על כל גמד.
זה שרירותית. זה פשוט שמים להם כובעים איך שהם יוצאים מהחדר, ומיד לפני שהם נעמדים בתור. פשוט שמים להם את הכובעים על הראש.
זהו, אם זה אקראי לחלוטין, אני לא כך רואה איך אפשר להציל גמדים.
לא, אין בעיה שזה אקראי לחלוטין. העניין הוא שהפואנטה גם זה שכל גמד יכול לראות את כל מי שעומד לפניו.
נכון, אבל אם הוא לא יכול להגיד, אם הוא לא יכול לספק מידע בזמן כדי להציל את הבן אדם, את הגמד שלפניו, אין הרבה כאן שאפשר לעשות. האסטרטגיה הכי טובה לדעתי, אם זה המצב, זה להציל שליש מהגמדים על ידי שפשוט כולם יגידו כחול. שליש מהם ינצלו.
בהנחה שזה מתפלג בצורה כזאת, אבל אני טעיתי במשהו די קריטי בשאלה. שואלים את הגמד האחרון קודם, ואז הולכים לראש התור. ואז הגיוני. זאת אומרת, השאל את הגמד האחרון שעומד בסוף התור, והוא רואה את כולם.
כן.
והוא סוכם, עושה את הסיכום הזה, ואומר
אוקיי.
את המודולו של מה שיצא.
אז במקרה כזה, הפתרון הנאיבי זה שאתה יכול להציל חצי מהגמדים, על זה שכל גמד שלא יודע מה הצבע שלו, אומר מה הצבע של זה שעומד לפניו, זה הפתרון הנאיבי, נכון. ואתה הצלת חצי נכון. מהגמדים.
והצלת חצי? מצד שני, אם אתה יכול להציל 99 מהגמדים, אז למה לא?
זה נכון. אז איך אתה... אוקיי, אתה אומר מה המודולו של כל הכובעים, שאתה רואה לפניך, ואז הבן דם, הגמד הראשון מת כמובן, או אלא אם כן הוא ממש מזליסט, יש לו סיכוי 30% לשרוד.
כן.
ואז כל הגמד לפני זה יכול להסתכל על כל הכובעים שלפני זה, לדעת מה המודול הוא, לחשב את ההפרש ממה שהוא שמע פעם קודמת, ולדעת כמה יש לו. מה הצבע שלו.
בדיוק. שזה באמת, כמו שאמרת, אתה היית רוצה לזה שמישהו שגם אין לו מושג בכלל איך לגשת לבעיה הזאת, יתחיל מהפתרון הנאיבי, במינימום.
כן.
ולאט לאט תנסה להתקדם ולמצוא כאן איזשהו אלגוריתם קצת יותר מתוחכם. כששוב, כמו שאמרת, זה צריך לשים לב לכל מה שאומרים, אז אם אומרים לך שהגמדים יכולים לסכם משהו לפני, אז זה נגיד, יש לזה משמעות כאן.
לא, האמת היא שבמקרה הזה אפשר פשוט לשאול. זה לגיטימי לשאול, אפשר אם אפשר לדבר קודם.
כן.
אז אני רק אגיד, אני רק יחדד מה שאמרנו קודם, לדבר תוך כדי שפותחים פותרים את, את החידה, אז במקרה הזה, כאילו, אם אני נגיד הייתי המרואיין והייתי אומר, אוקיי, דבר ראשון, מה שבטוח אפשר לעשות זה להציל חצי מהגמדים, ולתת את הפתרון הממש נאיבי, תשפחו את זה ישר, ואז תגידו, אבל, ואז להתחיל לחפור עוד יותר לעומק. לפעמים הפתרון נאיבי הוא גם נכון, אגב. ואז זה פשוט חידה גרועה.
כן. בוא נגיד ככה, לא, לא מכיר מרעיין שאלך על חידה שבה פתרון הוא, הנכון הוא הנאיבי, אלא אם כן המטרה שלו זה לבלבל את מי שמולו.
לפעמים, לפעמים פשוט לא, שוב, לפעמים מרעיינים באמת לא שואלים שאלות טובות, קורה לפעמים.
נכון.
הקיצר, ברשותך אני אעבור לסוג השני של החידות.
רגע, יש לי עוד חידה אחת קלאסית.
אה, בבקשה, בבקשה.
באמת קלאסית, שמשלבת גם גמדים, אז זה אומר שזו חידה טובה. וגם טיפה מתמטיקה. אולי אתה מכיר אותה. זה חדר שבעצם יש בו 100 מנורות.
אה, אוקיי, אני מכיר את זה עם מנרה, אבל בסדר.
עם מנרה, אז בוא תספר.
בהנחה שאני חושב על זה דבר, ואצלי זה לא גמדים, זה גנומים, אבל זה כנראה בגלל שקונות הסחורות. נו, רקע היסטורי אחר. רקע תרבותי אחר, סליחה. אז יש מנהרה, במנהרה קבועות בתקרה 1,000 מנורות. ליד כל מנורה יש מתג שמחבב ומדליק את המנורה. אתה לוחץ עליו פעם אחת, אז הוא מדליק את המנורה, לוחץ עליו פעם שנייה, הוא מחבב את המנורה. עכשיו, לתוך המנהרה נכנסים 1,000 גנומים.
אתה רוצה רק להסביר מה זה גנומים?
הכי פשוט זה וריאציה על גמד.
כמו אלף?
מה?
הם יכולים לעשות קסמים?
אוקיי, תלוי באיזה רקע אתה מדבר עליו, נגיד במשחקי תפקידים הם פחות עושים סמים, יותר מתעסקים עם טכנולוגיה, הם אלה שהם כל ההמצאות המוזרות של הצפלינים ושטויות כאלה. בגדול, הפסלים הקטנים ששמים בגינה, עם הכובעים האדומים המחודדים, גנומים, לא גמדים.
אוקיי.
אז אלה עם הכובעים האדומים המחודדים, באמת גנומים, לא גמדים, אז כאלה 1,000 הולכים במורד המנהרה, וכל גנום לוחץ על הכפתור בהתאם למספר שלו בתור. זאת אומרת, הגנום הראשון בתור לוחץ על כל הכפתורים, הגנום השני בתור לוחץ על כל כפתור שני, הגנום השלישי בתור לוחץ על כל כפתור שלישי. ואז השאלה היא כמה מנורות יישארו דלוקות אחרי ש... סליחה, כל המנורות מתחילות קבועות, ואז נשאלת השאלה כמה... מתחילות דלוקות, ואז נשאלת השאלה כמה מנורות יישארו דלוקות אחרי שכל הגנומים עברו במנהרה.
כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, והתשובה, אם מישהו רוצה לחשוב על זה בעצמו, הוא זמן לעצור כאן את הפודקאסט. אני רק אבהיר, זה בעצם... אחרי שהשני מדליק את כל המתגים שהם השניים, זאת אומרת, את הראשון לא, את השני כן, את השלישי לא, את הרביעי כן וכולי.
כן.
אז השלישי מדליק את כל המתגים שהם בעצם גבולות של 3.
כן.
הרביעי את הגבולות של 4 וכולי וכולי.
כן, אז קל לראות לדוגמה שהגמד, אחרי שהגנום הראשון עובר במנהרה, כל המנהרות קבועות בעצם, ואחרי שהגנום השני עובר במנהרה, חצי מהמנהרות קבועות וחצי דלוקות.
בדיוק, שזה אחת דלוקה אחת קבועה.
שזה מה?
שזה אחת דלוקה אחת קבועה, אחת דלוקה אחת קבועה, בעצם, לפי הסדר שלהן. ופתרון זה, אם אני לא טועה, שזה חזקות של, של בעצם חזקות של מספרים, זאת אומרת...
חזקות ריבועיות.
חזקות ריבועיות, נכון. זאת אומרת, 16, 25, 36, כאלה.
כן, המנורות שישארו, אני תמיד מבלי אם הן מתחילות קבועות וצריך להדליק אותן, או מתחילות דלוקות וצריך לבות, אבל לא משנה. התשובה זה כל המנורות שהמספר שלהן הוא חזקה ריבועית של, 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 של איזשהו גמד שעבד בעבר בטור. למה? כי ה... מה אתה אגיד? יש כאילו מנורה, מנורה חוזרת למצב המקורי שלה עם מספר זוגי של גמדים נגע בה. ואז בעצם המנורות היחידות שנוגעים בהם רק פעם אחת, זה מנורות שהגמד, שבעצם שתי הכפולות של הפירוק לגורמים של המספר הזה, מביא שני מספרים שהם אותו מספר. אז בעצם אותו גמד היה צריך גם לכאורה, גם לגעת, גם לחבוט וגם לדליק, במקום זו נגע בה רק פעם אחת, ואז היא נשארה בסטייט שאני רוצה להגיע אליו.
למשל, מנורה מספר 16, הדליקו אותה באחד, קיבלו אותה בשתיים, הציפויה, לא נגעו בה בשלוש, הדליקו אותה בארבע, ואז לא נגעו בה בחמש, שש, שבע, שמונה, תשע, זה, עד 16 בעצם. לא, בשמונה גם הדליקו אותה, חיברו אותה שוב פעם, ובשש עשרה הדליקו אותה.
כן.
אז בעצם קיבלנו כאן את הכפולות של 2 עד 16, ו-16 הוא אחרון, ושם היא נדלקה, ולכן היא תישאר דולקת, וכנל גם ל-5 בריבוע וכו'.
כן, כי כל מנורה בעצם לפחות פעם אחת מחבים אותה ופעם אחת מדליקים אותה, הגמד, הגמד הראשון והגמד שזה המספר של המנורה שלו. ואז נשאלת השאלה, מי עוד נוגע בה? ואפשר לראות שבגלל שזה הפירוק לגורמים, כל מנורה או לא נוגעים בה יותר, או נוגעים בה פעמיים, או אם היא ריבועית, נוגעים בה רק עוד פעם אחת.
נכון, בדיוק. בריבוע עצמו נוגעים בה עוד פעם אחת, ואז לכן היא תישאר דלוקה.
כן.
אוקיי. אז אתה רוצה לעבור לסוג השני?
כן, אז הסוג השני, האמת היא שיותר מדי לדבר עליו אין הרבה, זה המון אוסף מגוון מאוד של בעיות שהן לא חידות היגיון, אלא מה שאתה אמור, אתה לא אמור להראות שיש פתרון או מה הפתרון, או אתה, מה שאתה אמור להראות זה שאתה יכול לבנות אלגוריתם שמוצא דרך לפתרון בהינתן כל סט של אינפוטים. נגיד לדוגמה, שאלות קלאסית של אף, כאילו בעיה קלאסית שאף אחד לא שואל ברעיון עבודה, זה לייצר אלגוריתם של מיון שאמור להגיע לאיזשהו פתרון. יש לך קופסה, בקופסה יש 30 מספרים, תבנה אלגוריתם שמסדר אותם בסדר עולה, בככה וככה צעדים, בלה בלה בלה. זה פשוט שאלות לא מעניינות, אז כאילו שאלות של מיון הן בדרך כלל לא מעניינות, והמרוענים מגיעים, יוצאים תוך הנחה שאלגוריתם של מיון זה אחד הדברים הכי בסיסיים שלומדים בקורסים של מדעי המחשב, אז אף אחד לא באמת לא שואל את זה.
כן, אז כולם מכירים אותם.
כן.
בעצם יש מעט מאוד משרות שבהם אתה תצטרך לבוא ולשכלל אלגוריתם של מיון, וגם אם תעשה את זה, זה לא יהיה לכיוון המתמטיקה התיאורטית, זה יותר לכיוון הפרקטיקה וקשינג וכל מיני
פתרונות. וזה משהו שקשה באמת לשאול ברעיון עבודה, אבל יש המון שאלות אלגוריתם שהם כן מיונות. כמו לדוגמה, נתון מבוך. מה זה מבוך? זה מטריצה שבו כל תא הוא יכול להיות או קיר או מסדרון, ויש סט של תאים שנוגעים אחד בשני שהם כולם מסדרון ומגיעים לקצה של המבוך. עכשיו תכתוב אלגוריתם שפותר את זה בצורה הכי יעילה.
אוקיי, אז המטרה היא כאן בעצם לסרוק כביכול את המבוך.
כן, עכשיו ממש, ממש הגדירו איך שזה מבוך שמיוצג בתוך מחשב, ממש הגדירו, יש לך מערך תוממדי שפשוט תסרוק אותו.
וגם יש כאן איזשהו ניסיון לרמוד לכיוון של ריקורסיה, אני מאמין.
אז אפשר כאן, אפשר באמת לדבר על ריקורסיה, אבל הנה טיפ חשוב, הזכרנו את זה בכמה פודקאסטים קודמים. אם יש לכם שאלה שנראה על פניו שמאוד, כאילו מאוד מיועדת לריקורסיה, תפתרו אותה בלולה, תקבלו אקסטרה נקודות. וכמובן תתחילו ב... הרי ידוע לכולם שכל ריקורסיה אפשר לפתוח ללולאה, ואז היא רצה יותר מהר.
אוקיי, אז מה הפתרון האופטימלי שהיית מצפה לשמוע בתור מראיין? לצורך העניין, למיין... סליחה, לא למיין, לסרוק את המערך, לחפש את המסלול הכי קצר שבו אתה מקבל רק מסדרונות ולא קירות.
כן. אז שוב, כמו כל השאלות האלגוריתמים, מה שאתה רוצה להראות זה שאתה יודע לחשוב על האלגוריתם בצורה הגיונית, ואתה לא נתקע בפינות, ואם אתה נתקע בפינות אתה רוצה מהר מאוד, אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה פינה, בוא נחשוב על זה בכיוון אחר. זה מה שהיית רוצה להציג למראיין, שיש לך את הכישורים לייצר אלגוריתמים. במקרה ספציפית של מבוך, בוא נסתכל על זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. מבוך זה עץ. פוסיבלי אפילו עץ בינארי.
כן.
אז...
ואז אתה יכול... עץ בינארי? למה בינארי אתה רוצה... אוקיי, כן, עץ בינארי. ואז אתה פשוט עושה DFS כזה. אתה פשוט הולך עם הרגל שכולה אחד עם.
כן. אז אתה יכול או לקחת את המבוך ולהמיר אותו לייצוג של עץ בינארי, ואז פשוט לבנות, פשוט להשתמש באחד מה... להגיד, אוקיי, ואנחנו יודעים איך לחפש בעצים בינאריים. מצוין, פתרנו את הבעיה. שזה אגב לגיטימי לחלוטין בבעיות של אלגוריתם, לקחת לבנות, זה פתרון לגיטימי, אם כי ייתכן שיש לו בעיות, לקחת את הבעיה, להמיר אותה לבעיה שכולם יודעים איך לפתור, ואתה יכול גם לצטט את הסיבוכיות שלה. ואגב, זה אחד הקריטריונים של לפתור בעיות אלגוריתמים בהצלחה, זאת אומרת, בדרך כלל מה שגיד לך, תראה כן. שאתה עושה את זה בסיבוכיות כזאת וכזאת, לפחות כזאת וכזאת.
כן, או סיבוכיות של זמן, או סיבוכיות של מקום זיכרון.
נכון, נכון, מקום הזיכרון זה גם משהו שלפעמים כדאי שים לב אליו. אז זה פתרון לגיטימי, לראות שאתה ממפה את הבעיה המקורית לבעיה אחרת שכולם יודעים איך לפתור, ואנחנו יודעים מה הסיבוכיות שלה, ופשוט מחברים את הסיבוכיות של שניהם, ופותרים את הבעיה. אז זה דרך אחת. דרך שנייה זה לעשות, לפתור את הבעיה בצורה מכנית. יש המון בעיות שקלות לפתור אותם בצורה מכנית, דוגמה הבעיה של המבוך, אתה פשוט כותב אלגוריתם שעושה את ה-right hand rule, אם אתם מכירים.
Right hand rule?
איך פותרים מבוכים בצורה מכנית, אתה שם את היד ימין על הקיר, ואתה פשוט הולך, כשהיד הימנית לא עוזבת את הקיר, בסוף אתה תגיע ליציאה בטוח.
אוקיי.
אז דוגמה לפתרון מכני. בדרך כלל הפתרון המכני, למרות הזה שהוא נראה לא יעיל, הוא יעיל לפחות כמו חיפוש בעץ בינארי, שזה לוג של n חלקי 2?
לא, נראה לי שזה לוג n. למה חלקי 2? חלקי 2 זה לא מעניין, כי זה קבוע. אולי זה n לוג n, כי אתה גם צריך לבנות את העץ?
פה אנחנו מראים את הבורות שלנו בסיבוכיות של דברים שאמורים כאילו כולם לדעת.
תראה, בעיקרון, בוא נראה, אני רואה כאן, ראיתי כאן איזושהי תשובה שזה O גדול. סליחה, זה O גדול, הסריקה, החיפוש זה לוגן, הבנייה שלו זה O של N.
כן, לוג של N.
אנחנו נמצאים בתחת O של N, שזה מפתיע דווקא לשמוע שה-right hand rule זה לאו דווקא יותר גרוע, בדרך כלל לא יותר גרוע מזה, כי זה נשמע כאילו אתה צריך לעבור על הרבה מקומות שהם סתם.
לא, הוא בגדול תסתכל עליו, הוא depth first search, זה הכל.
זהו, אבל worst case זה יהיה, ה-right hand rule זה נשמע כאילו זה יהיה אין בריבוע כזה. אתה צריך לעבור כאילו על כל המבוך.
נכון, אתה צריך לעבור על כל המבוך, ולכאורה אתה צריך לטייל בכל מסדרון פעמיים, כי אתה צריך, כל דדן אתה צריך לטייל פעמיים, כי אתה צריך ללכת ולחזור. אבל זה גם ה-worst case של depth first search, וכשאתה פותר את זה בצורה...
לא, של depth first search זה O של N, ה-worst case.
אתה צריך לעבור על כל הנודים, נכון. אז אני אומר, כשאתה פותר את זה בצורה אלגוריתמית במחשב, אז אתה יכול, מאוד בקלות, פשוט כשאתה מגיע לדד-אנד, פשוט לעשות טרים לכל המסדרון הזה. אתה נגיד חוזר מהפונקציה של מהקריאה של הריקורסיה. כן, אתה לא צריך נכון, לטייל בחזרה.
נכון.
אז זה היה על 5 דקות על אלגוריתמים.
דרך אגב, אני מאוד ממליץ, יש דף של XKCD שנקרא Ineffective Sorts, שאחד מהם זה ה-Job Interview Quick Sort. אני מאוד ממליץ למי שיכול לא עבור עליו, אבל לעשות גוגל ולהסתכל, זה די משעשע.
כן, ה-XKCD יש המון בדיחות תכנות או משהו משעשעות, וכן, Ineffective Sort הוא אחד הטובים שבהם. כן, אז זה היה 5 דקות על כתיבת אלגוריתם ברעיון עבודה.
אגב, עוד משהו שקשור, אם אנחנו כבר מדברים על אלגוריתם של מיון, אז חבר סיפר לי פעם על שאלה ששאלו אותו על ביטווי סורט, ואתה יכול לפתור את בעיית המבוך עם ביטווי סורט, ואז לעשות פשוט מסק עם התוצאה שקיבלת כדי לראות איפה האחדים שלך, ואז לקבל איזשהו מספר שמייצג את הפתרון של המבוך. זה יכול להיות די משעשע לשלב
okay.
את שני הזוועות
האלה. אתה יכול לעשות זה גם על די זה שאתה נותן לכל צומת במבוך, כאילו כל התפצלות שאתה צריך אוקיי, כשמגדירים לך שאתה מצג את המבוך בתור מטריצה שבה כל סל הוא קיר או מסדרון, אז המון עבודה מתבבזת על איך למפות את זה לצורת ייצוג שהיא, בוא נקרא לזה, יותר יעילה לטיול במבוך. בזיכרון, איך ממירים את זה לייצוג של עץ פשוט בזיכרון, זה הרבה עבודה מתבזת על זה. אז לפעמים כאילו לא שווה לעשות את העבודה, אז צריך להחליט גם כל אחד עם התחומים שנוח לדבר עליהם, להתעסק איתם. אז לפעמים שווה לעשות את העבודה, לפעמים לא שווה לעשות את העבודה. אבל אם שווה לעשות את העבודה, אז מה שאתה יכול לעשות זה לתת לכל צומת במבוך מספר ראשוני. ואז יש איזשהו תהליך של, של, של סורטינג שאתה יכול להראות שהתוצאה זה המספר שנוצר מהמכפלה של כל הצמתים שאתה צריך לעבור עליהם בדרך לפתרון.
בדרך לפתרון.
כן.
ואז אתה מקבל איזשהו מספר שהגורמים שלו זה המספרים הראשונים שהם הצמתים בנתיב יציאה.
כן. אבל אל תנסו לעשות את זה בית.
זהו, זה אפשר כאילו, גם יש נטייה הרבה פעמים ברעיונות, גם בגלל הלחץ אולי, וגם בגלל הרצון להוכיח למראיין שאתה שווה משהו, לנסות לסבך דברים, ואנשים יכולים להיכנס כאן ל... אז אני בונה גרף משוקלל, ואני מריץ עליו רשת נוירונים, שכל פעם מתקלת את המשקולות שלה בהתאם לאם היא נתקלת בקיר או ביציאה, ובתכלס כאילו,
אוקיי.
זה סוף.
אז הנה טכניקה שיכולה, תלוי במראיין, יכולה עולת לכם המון המון נקודות, בלי מאמץ בכלל, או פשוט לעשות, לפיל את הרעיון הזה במקום, וזה כשמביאים לכם בעיה כזאת, דבר ראשון נתחיל לזרוק באוויר כל מיני רעיונות, ממש מורכבים ופסיכיים ונראים ממש מרשימים שלא בכך שווים את העבודה או לא בכך הביאו לפתרון, פשוט להגיד דברים כמו כן אפשר למפות את זה לגרף משוקלל, אבל לא, נראה לי שיהיה יותר פשוט לעשות כך וכך ואז לפתור את הבעיה האמיתית.
נראה לי שפשוט יהיה יותר קל לסרוק את האיברים אחד אחרי השני, נגיד.
כן. אז מה רציתי להגיד על אלגוריתמים? כן, המון פעמים כשמביאים לכם שאלה כזאת, אחד הדברים שהמראיין מצפה לשמוע, זה איזה דיזיין פאטרנס אתם תשתמשו בהם בשביל לפתח את האלגוריתם שלכם. אני אישית חושב שזה נוהג פסול, אבל יש הרבה אנשים שעושים את זה, לפעמים אפילו ממש כאילו שואלים, אוקיי, אז אני רואה שאתה מסתבך עם איזה דיזיין פאטרנס תשתמש בשביל לפתור את זה. זה לא מוריד נקודות ויכול לקדם אתכם, מדי פשוט תשמעו, תזרקו את השמות של design patterns רלוונטיים שאתם עוברים דרך האלגוריתם שלהם.
רגע, אז אתה מתכוון ששואלים איזה design pattern בזמן שאתה עוד לא יודע מה האלגוריתם שאתה רוצה לפתור איתו את המבוך?
כן.
וואו, זה נשמע לי ממש לא פייר, זה נשמע כמו שאלה אחרת.
נכון, אבל לפעמים כאילו זה שאלה כזאת, אוקיי, נתן לך בעיה, ואז כאילו השאלה הבאה זה איזה design pattern תשתמש בשביל לפתור את זה. או משהו כזה. זה קצת מעצבן, אבל לפעמים גם אם לא שואלים את זה ממש, זה משהו שהמראיין מצפה כן לשמוע. נוהג שאני לא כך אוהב, אבל קורה הרבה.
בוא נגיד ככה, אם החלטת לפתור את זה באמצעות עץ בינארי, ואז אתה אומר שאתה רוצה שדיזיין פאטרן הוא MVC, אז צריך להדליק איזושהי נורה דומה.
כן, כן. בכל מקרה זה לא רעיון גרוע להכיר את השמות של הדיזיין פאטרנס פחות יותר ופחות יותר מה הם אומרים, גם אם אתם לא משתמשים בהם, אבל לזרוק את השמות שלהם, כשזה רלוונטי, רק כשזה רלוונטי, אם אתם אומרים דברים שהם לא רלוונטיים, אתם מאבדים נקודות.
כן, אבל גם, אבל אם אתם לא רק מכירים אותם, אלא גם משתמשים בהם, זה בכלל נחמד.
כן.
למרות שמה שאני בדרך כלל שומע בהקשר הזה זה סינגלטון.
זה מה? סליחה?
כשאני שואל, מישהו, אתה מכיר design patterns, אז בדרך כלל אני שומע סינגלטון. כן, בטח, סינגלטון.
כן, יש שאלות שהם, יש הרבה מראיינים שחלק מהשאלות שהם שואלים, זה שאלות שאמורות לבחון את הידע שלכם בתרבות ובהיסטוריה של מדעי המחשב. כמו איזה דיזיין פאטרן, מה עושה דיזיין פאטרן כזה וכזה, איזה דיזיין פאטרן מתאים לפתור בעיה פשוטה כזאת. אז זה שאלות תרבותיות, אני לא כל כך אוהב אותם כי הם לא מעידות הרבה על יכולת, אבל הרבה מראיינים אוהבים לשאול אותם.
כן, יותר הגיוני שכששואלים אותך על משהו שכתבת ומשהו שעשית ובוא תספר עליו, אז יהיה יותר נחמד אם תגיד, פה עשיתי פקטורי, הוא מממש והוא מייצר איזשהו אלמנט שמממש דקורייטור, והדקורייטור הזה יודע להשתמש בפסד כזה וכזה. זה הרבה יותר הגיוני מאשר פשוט לשאל אותך, תגיד, מה זה פלייווייב? בוא תסביר לי, בוא תעשה לי דיאגרמת מחלקות, כאילו, בסדר, אוקיי.
לצערי,
אתה יכול להסתכל ויקיפדיה.
לצערי, מה זה סינגלטון, או תכתוב לי סינגלטון, זה שתי שאלות יותר פופולריות ברעיונות עבודה למתכנתים.
תראה, אני יכול להגיד שב... יש איזשהו טריק בסינגלטון, במימוש שלו, במיוחד בזה שמייקרוסופט מפרסמים ב-C-Sharp על סינגלטון, שזה טוב לדעת אם אתה מכיר אותו שם, אתה צריך לעשות איזה פעמיים לוק ולעשות כאילו שהבדיקה של ה-if לא תהיה מחוץ ללוק, אם כבר יש אינסטנס, אז זה משהו שאוהבים לראות פשוט אם אתה מכיר את זה. הבעיה היא שזה באמת נתקע בסינגלטון ולא, אין ממש התקדמות, ו... בדרך כלל אתה גם לא תממש סינגלטון, אתה תשתמש בסטטיק קלאס, אז זה בכלל מיותר.
כן, אז אני אוסיף, אז אני אוסיף לרשימה של השלוש קטגוריות עיקריות שלי קטגוריה רביעית, וזה שאלות תרבותיות כאלה שאמורות לבדוק האם אתה מכיר את התרבות של פיתוח תוכנה בעולם לאורך השנים, התפתחות של התרבותית של התרבות של מפתחי תוכנה, אני אקרא לזה.
כן, אתה חושב שיש שאלות ספציפיות על זה, או שפשוט מנסים להבין את זה תוך כדי שיחה?
קורה שיש אנשים שואלים כאלה. לדוגמה, דבר על החסרונות והיתרונות של הסינגלטון פאטרן, שאתה דיברת על זה. אז יש אנשים שזה מה שהם שואלים. זה הפסקה לאמבולנס, אני מבין.
נתתי לו את הכבוד שלו.
כן.
כן, אבל נניח אתה חושב שתהיה שאלה כמו מה ההבדל בין מכוני התקנים השונים בעולם התוכנה, מה אומר IEEE לעומת ANSI לעומת... זאת אומרת, נראה לי קצת...
בעבודות רלוונטיות זה בהחלט דבר שישאלו. למשל, אנשים שמתעסקים בעיבוד של סיגנלים, אני בהחלט רואה שישאלו אותם על הייצוג של floating point לפי IEEE.
של מה?
IEEE floating point? מנטיסה ומה שקוראים לשני?
אם אתה... כן, יש לו איזה שם מוזר... החלק כאילו שמצד ימין של הנקודה והחלק שמצד שמאל של הנקודה
הסונית. לא, ה-value והמנטיסה. אני מקווה שאני לא מבלבל את במונחים שאני משתמש בהם.
מנטיסה, וואו. יש לזה איזה שם, לא בטוח אם זה value. אקספוננט.
כן, כאילו, יש את הערך עצמו, ומה אתה מכפיל אותו.
וה-10 בחזקת מה? מינוס 5, 7, כאלה. כן, אם אתה הולך להתקבל לעבודה שבה אתה אמור לעזור לפתח את שפת אסמבלי, אז...
לא, לא רק, כאילו, יש אלגוריתם של עיבוד סיגנל אנלוגי, מאוד מאוד חשוב לדעת את הייצוג של נקודה של floating point numbers במחשב ואיזה דיוק צריך בשביל דברים מסוימים. זה כאילו כשאתה בא לפתח אלגוריתמים כאלה שאתה צריך להגביל אותם בזיכרון וביצועים וכל מיני דברים כאלה, אז זה מאוד חשוב לדעת לבחור את ה-floating point הנכון. בשביל זה ישאלו אותך איך בנוי הייצוג של מספרים נקודת שפה במחשב, נגיד. אני רואה את זה קורה.
כן, נכון, זה נשמע די סביר. אבל אם כבר אנחנו באזור של שאלות אלגוריתמיות, אז יש לי עוד שאלה ככה די אפשר להגיד אלגוריתמית, שקשורה בעצם אפשר לשלב אותה גם עם לראות איך אתה כותב קוד, אבל בעיקרון היא מדברת על, נראה לי שפעם סיפרתי לך עליה, על set timeout. Set timeout אומרים לך שזה פונקציה שאתה נותן לה זמן השעיה, כמה זמן timeout היא צריכה לעשות, פרמטר ראשון, ופרמטר שני זה מה היא צריכה לבצע, מה היא צריכה להריץ אחרי אותו זמן. ממש דומה לג'אבסקריפט.
אוקיי.
לפונקציה אמיתית בג'אבסקריפט. ואז אומרים לך, הבעיה היא שברגע שאתה קורא לסט טיימאוט, נניח עם שנייה, אחרי שנייה היא צריכה לבצע את פונקציה A, ואז אתה מיד אחרי זה בקוד שלך כותב סט טיימאוט של חצי שנייה עם B, אז סט טיימאוט אין לה זיכרון. אם מה שהיא תעשה היא פשוט תבצע אחרי 500 מילי שניות, אחרי חצי שנייה היא תבצע את B וזהו, ותשכח שהיא הייתה צריכה לבצע את A. ואתה צריך לממש מה היא סט טיימאוט, או אוברלוד לסט טיימאוט, שיודעת לזכור בעצם את כל הפעולות שהיא צריכה לבצע ולהריץ אותם לפי הסדר של הזמנים שאתה החלטת שהם ירוצו.
כן. אז אני אגיד ששאלה כזאת היא כבר מתחילה, היא שבת על בשתי הקטגוריות, תלוי איך שואלים אותה. זאת אומרת, אתה כרגע שאלת את זה כשאלה של אלגוריתם, פתח אלגוריתם שבאמת, תחשוב על אלגוריתם שנפותר את הבעיה, ומישהו יכול לשאול אותך פשוט, תכתוב לי את זה, ואז כשאתה כותב, אתה צריך לשים לב למה שאתה כרגע אמרת. כאילו, אפילו ייתכן שאפילו לא יגידו את זה בשאלה, אבל עדיין אתה צריך לשים לב לזה.
יהיה לך מאוד קשה לכתוב את זה אם אתה לא יודע, אם אין לך אלגוריתם בראש שיעזור לך לממש את זה.
כן. אז במקרה הזה פשוט כאילו אתה יכול לעשות כל מיני טריקים, אבל כמובן צריך לחשב מחדש את הזמן השעיה שלך כשאתה מקבל כל מיני...
כן, הטריק העיקרי פה בשאלה שצריך לעלות עליו באיזשהו שלב, כדאי לעלות עליו, זה בעצם לקרוא... לעשות כל מיני בדיקות, להחזיק את זה בשום מבנה נתונים, את כל מה שהם רוצים להריץ, אבל בשורה התחתונה אתה תצטרך לקרוא לסט טיימאוט המקורית עם הפונקציה שלך שוב פעם אחרי הזמן הכי קצר. זאת אומרת, נתתי לך רשימה של 20 פונקציה שאני רוצה לבצע,
כן.
אחת תוך שנייה, אחת תוך שתי שניות וכו' וכו', אז
כן, בגדול,
תבחרת הכי מינימלי.
בגדול, כל מה שמוספים לך טיימאוט חדש, אתה צריך לחשב מחדש את הזמן הכי קצר שלה ואתה צריך להמתין.
כן, ואז בעצם להריץ הפונקציה שלך שמחליטה לפי היפ, לפי איזשהו תור עדיפויות, לא משנה מה, לשלוף את הפעולה הבאה ולבצע.
כן, אז אם כבר התחלנו לדבר על שאלות מסוג של לכתוב קוד, אז אני אגיד שאין לי הרבה מה להגיד על התחום הזה של השאלות, כי פשוט הכמות של הדברים שאפשר לשאול שם הם בלתי מוגבל. כל דבר מ... תממש אלגוריתם של... תממש מלוק וכאלה בתכתוב לצ'אט סרבר ועוד דברים, המון דברים. שני אגב שאלות אמיתיות ששאלו אותי ברעיון עבודה.
דרך אגב, זה גם פה מתחלק לשני סוגים, זאת אומרת, יכולים לבקש ממך, בוא תכתוב לי כאן, הנה, כך עיפרון ודף, כך אתה בטח בדרך כלל מתכנת, אז בוא תכתוב לי כאן על הדף את המיהוש של המלוק.
כן.
לעומת שאלות שבהם מושיבים אותך מול מחשב, אומרים לך כך, יש לך איזשהו IDE, Visual Studio נגיד, Eclipse, קח לך איזה 3 שעות, קח לך גם גוגל אם אתה רוצה, קח לך גם קפה, זה נמצא פה בכניסה, ותכתוב לנו משהו.
כן.
ותרוץ על זה. שזה, כן. דרך אגב, הסוג השאלות שאני הרבה יותר אוהב, כי יש לך את היכולת לתת כל מיני דברים שאולי הם יכולים להתפרש כיצירתיים, כי... סך הכל, אתה יושב מול קוד, ואם זה מה שאתה עושה, אז פה אתה מביא לידי ביטוי את מה שאתה, את הרעיונות שלך.
נכון.
לעומת נייר, ששם זה, אתה הרבה פעמים יכול לכתוב איזה משהו, ויגיד, לא, בעצם משתנה, זה לא צריך להיות מוגדר עכשיו, אני אמחוק פה, וזה ככה קצת מסרבט העניינים.
נכון. אז אני רק אגיד ש... סליחה. אז אני אגיד שיש דגשים שונים לאיזה סוג, איך מצפים לך לכתוב את הקוד. אגב, יש סוג שלישי שבכל מיני מקומות שעבדתי, זה היה אפילו רעיון טוב לשאול את השאלות האלה ככה, שזה משימה לבית. זה לגיטימי לחלוטין, אני חושב שחבל שלא יותר ברעיונות, לא ביותר רעיונות עבודה נותנים את הדברים האלה. אם אתה רוצה לבדוק עם הבן אדם, יודע לתכנת, שלח אותו הביתה. שיקח כמה זמן שהוא רוצה, שיקרא בגוגל, תן לו כמובן משימה לא, לא, לא טריוויאלית, תן לו משימה מעניינת. ו... ושיכתוב לך את הקוד לזה בבית, בלי לחץ, כי הסיטואציה של לשבת מול מחשב במשרד של מישהו אחר שאתה לא מכיר, עם לחץ של זמן, זה ממש לא סיטואציה שבה אנשים יושבים וכותבים קוד ביום-יום, בעבודה שלהם. זה לא מדמה את זה בכלל.
כן. האמת זה מדמה רגעים בעבודה היומיומית שהם רגעים שהם יותר מלחיצים, לפני רליז, לפני איזשהו רגע אירוע מלחיץ.
כן, אבל זה לא דוגמה טובה, זה לא רוב עבודה שלך לא תהיה ככה, וחבל להפיל אנשים על זה שאם אתה מכניס אותם לסיטואציה פחות או יותר הכי מלחיצה שקיימת בעולם, הם מתקשים לכתוב קוד כמו שצריך, כי כולנו. אני מעדיף לשפוט אנשים על היצירתיות שמפקידים בסיטואציה שהיא יותר נורמלית, שהם יושבים במקום שנוח להם, אם יש להם גישה לאינטרנט, הם יכולים, עובדים עם האדיטור שהם הכי אוהבים, וכל הקיבורד שרוצקס שלהם מכוונים כמו שהם רוצים, וקחו כמה זמן, קחו כאילו, לא כמה זמן שאתם רוצים, אבל בצורה סבירה, נגיד, שלח אותך הביתה, אני בעוד 3 ימים מצפה לקבל איזשהו פתרון לתוכנה אמיתית שכתובה, ואז אני מקבל שני דברים. דבר ראשון, אני יכול לראות אם הם באמת סיימו את המשימה כמו שצריך, אם קיבלתי תוכנה שעושה את מה שרציתי. זה הקריטריון המספר אחד. וקריטריון שני, ולא, רק קצת פחות חשוב, זה להסתכל על הקוד של הבן אדם ולראות שהקוד, הבן אדם כותב קוד יפה. וכאן הטיפ החשוב, אם שולחים אתכם הביתה עם משימה תכנות, תוודאו שהקוד שלכם לא נראה כמו יצירת מופת. קרים, כן, ממש... מתועד, אלגנטי.
זהו, אם נותנים לך זמן באמת לשייף ולשפץ את הקוד וככה ללטש אותו עד שאתה מרגיש שמרוצה ממנו, אז אתה באמת צריך לעשות את זה. זה הכוונה היא לא שאתה תכתוב משהו שעובד, תגיד, מעולה.
כן.
יצא לי טוב, קחו.
אז הנה הטיפים החשובים. כששולחים אתכם הביתה, אחרי שאתם עושים את הדרישות, את הריקוארמנט שלכם בדיוק, זאת אומרת, כותבים את התוכנה ככה שהיא עובדת, אקסטרה זמן, תשקיעו בזה שהקוד נראה פשוט, אלגנטי ומגניב. שמנם יראה את זה ויקרא את זה ויגיד, וואו, איזה יצירת אמנות. כי יקראו את הקוד שלכם. אם אתם יושבים בעבודה ואתם, כאילו יושבים ברעיון עבודה, מקציבים לך זמן ומחשב ותכתבו קוד מולו, כמובן, הכי חשוב, שהתוכנה תעבוד לגבי, כאילו תמלא את הריקוארמנט שלה, פחות חשוב שהיא תראה יפה ומגניב, כי יש לכם לחץ של זמן והמראיינים מבינים את זה. אם יש לכם אקסטרה של זמן, כל מיני אקסטרה פיצ'רים מגניבים כאלה יכולים מאוד לקבל אקסטרה נקודות, לא יודע, כשעושים צ'אט סרבר או משהו שעושים לו לוגין, אז פעם השנה שבן אדם עושה לוגין, אומרים לו שלום, נעים מאוד להכיר, עונה לו סרבר או משהו כזה.
כן.
אבל במקרה כזה מאוד מאוד חשוב, המון פעמים המשימה הזאת קצת גדולה וקשה מאוד להכניס אותה בזמן שמוקצב, אז הכי חשוב, אם אין לכם זמן לממש את כל התוכנה מההתחלה ועד הסוף, להתרכז בנקודות החשובות ולא לתקע לפינות. אם אתם מתקנים בפינות, זה בסדר במקרה כזה להשאיר תוכנה שהיא לא סיימה, לא ממלאה את כל הרקוארמנט כמו שצריך, בעיקר אם זה פשוט איזשהו סאב-סיסטם, להגיד, אוקיי, פה חסר לי לנהול את המולטיפלקסינג של הנטוור קונקשן, אבל זה משהו שאפשר לשבת בשעה שעתיים ולטפל בזה. אבל אז חשוב לראות שכל הסאב-סיסטמס נמצאים במקום, מתוכננים בתוך התוכנה, אפילו אם לא השלמתם את כולם.
זהו, זה בעצם, אם נתנו לכם כבר משימה כזאת, אז רוב הסיכויים שהמטרה היא לבדוק איך אתם מתמודדים עם בעיות בעולם האמיתי ולא בצורה תיאורטית ברעיון, אז פשוט תתמודדו איתם בעולם האמיתי כמו שהם מתמודדים איתם. כאילו, נכנסתם לאיזשהו משהו שנראה לכם נורא נכון יהיה לפתור אותו, אבל ייקח 3 שבועות עד שתצליחו לפתור אותו, אז תקפו אותו,
כן.
או תפתרו אותו.
כן.
רוב הסיכויים שגם זה מה שהם מצפו מכם לעשות.
כן. בסיטואציה כזאת, יכולת top to bottom, תכנות top to bottom, כמו שאני אוהב לקרוא, היא מאוד מאוד שימושית, היא הכי שימושית, אני חושב.
זאת אומרת, להסתכל כל הזמן על התמונה הגדולה ולא לשכוח את המטרה, לשים אותה מול העיניים ולא להיכנס כאן לאיזשהו ביט אחד שלא מסתדר ונסות לחפור למה ואיך אתה יכול לפתור את זה בצורה שלא תעצבן את הסטרקט הזה שהוא עובד מולו.
כן, אבל לא רק. Top to bottom זה אומר שאתה מתחיל מלכתוב מלמעלה, אתה קודם כל מתאר את המודולים ואז אתה, כל מה שאתה בא לכתוב איזושהי יחידת קוד, אתה לא, זה, אוקיי, זה כמו בחיפוש, בחיפוש בעץ, זה חיפוש לרוחב ולא חיפוש לעומק. אתה קודם כל מתאר את כל המודולים העיקריים, ואז נגיד אתה בא לפתח, אתה כותב את המיין, אז אתה אומר, אוקיי, קודם אני קורא למודול הזה, ואז אני קורא למודול הזה, ואז אני קורא למודול הזה, ורק אז אתה פותח את המודול הראשון ומתחיל גם בו לכתוב לרוחב ולא לאורך, לעומק. התנתקנו, לא הפסקתי להקליט.
אז מה התחלת להגיד על העץ?
אז אני אומר, top to bottom זה יותר מזה, זה הקטע הזה שכל פעם שאתה בא, אתה מתחיל מהכי מלמעלה שיכול, מלתאר בגדול את המודולים העיקריים של המערכת, ואז כל פעם שאתה בא לפתור, זה כמו חיפוש בעץ שהוא חיפוש לרוחב ולא חיפוש לעומק. כל מה שאתה בא לכתוב איזשהו חלק, אז אתה נגיד כותב את main, אז אתה אומר במיין, קרא קודם למודול הזה, ואז למודול הזה, ואז למודול הזה, ואז אתה חוזר בחזרה, נכנס לתוך המודול הראשון, ואז אתה אומר, אוקיי, כשנכנסים למודול הזה, קודם כל צריך לקרוא לפונקציה הזאת, ואז לפונקציה הזאת, ואז לפונקציה הזאת, ורק אחר כך אתה נכנס מנה וממש את הפונקציה. זאת אומרת, אתה קודם כל, בכל רגע, בכל יחידה שאתה עובד עליה, אתה קודם כל כותב את כל היחידה מההתחלה ועד הסוף, ורק אז אתה הולך לקרוא לה, הולך לכתוב את היחידות המשניות שלה.
כן.
ואז גם אם נגמר לכם הזמן באמצע, אפשר להראות שהדברים החשובים כבר הסתיימו.
נכון. שזה עדיף מלהראות שהגעתם להמון המון ידע על איזושהי בעיה שהיא נורא נקודתית למערכת הפעלה של 64 ביט, שיש בה איזשהו סרוויס פק מותקן או לא מותקן, ויש או אין הרשאות ל-INED וכל מיני פינות כאלה שפשוט לא... בוא נגיד ככה שבעולם האמיתי אתה פשוט צריך לפתור אותם כמה שיותר מהר, כי אין לך זמן להתקע על כל דבר.
כן. עכשיו, מה שחשוב בקשר לטופ טו בוטום, וזה משהו שמאוד חשוב להבין שאפשר לעשות את זה כשיושבים מול מחשב, אי אפשר לעשות את זה כשיושבים מול נייר, תוך כדי שאנחנו כותבים את התוכנה, כולם מכירים, תוך כדי שאנחנו כותבים את התוכנה ואנחנו מתחילים לחפור בפינות, אנחנו מגלים שהגדרות שהגדרנו בהתחלה כבר לא, פתאום להיות לא נכונות ולא רלוונטיות, ועשינו שם טעות. אז בתכנות טופ טו בוטום, בעיקר כשאתם בלחץ של זמן, כל פעם שרואים את הדבר הזה, לעשות שנייה רגע פאוז, לחזור למעלה, לתקן את הלמעלה לפני שאתם צולים בחזרה, לא לשים דברים בסטאק, לזכור, לשנות אחר כך את זה ואת זה ואת זה. בעיקר בלחץ אנשים שוכחים את זה, ורק כך בעצם, אם ייגמר לכם הזמן באמצע, לפני שתסיימו את זה, אז יהיה לכם תוכנה שבו החלק התחתון מניח הנחות לא נכונות על מה שהחלק העליון עושה. וזה נו-נו גדול מאוד.
כן, זה גם חלק מהדיזיין שלכם, החלק התחתון לא אמור לדעת כלום על החלק העליון.
כן, אבל לפעמים כתוצאה מזה שאתה כותב את החלק התחתון, אתה מבין שההנחות שלך למעלה כבר לא נכונות, וצריך לתקן אותם, מיד ללכת לתקן אותם. לא להשאיר את זה לסוף. עכשיו, כשיושבים מול נייר, זה אחרת לגמרי. גם בדרך כלל זה בעיות יותר קטנות. יש פחות זמן לעבוד עליהם. ויושב כנראה בן אדם ומקשיב למה שאתם עושים, רואה את מה שאתם עושים, אז חשוב מיד להסביר, כשמגלים שדברים צריכים להשתנות תוך כדי כתיבה, מיד להסביר מה צריך להשתנות, ולא לפחד למחוק את הכל ולהתחיל מהתחלה.
כן, חשוב לא למחוק, לא לעשות את זה, כי זה מראה קצת סוג של התמודדות, בוא נגיד, לא הכי טובה, אם אני פשוט זורק הכל.
סליחה, מה חשוב לא לעשות?
לזרוק הכל.
אז אני לא כל מסכים. אני חושב שאם אם אתה יושב כאילו מול הדף ואתה חופר בבעיה ואתה מגלה שפתאום הנחה בסיסית שלך לא נכונה, במקום להתחיל למחוק בעת על הנייר ולתקן כל מיני דברים כאלה, עדיף פשוט לשים את הדף בצד ולכתוב את החלק על המתחלה. לא לפחד לעשות את זה בגלל שבלה שכבר כתבתם את זה פעם אחת, אז עכשיו תכתבו את זה הרבה יותר מהר.
נכון, מצד שני יש לזה גם חסרונות, כי יושב לך גם בן אדם בסך הכל, כנראה.
כן.
והוא לא רצו להטיש אותו, זאת אומרת, אם אתה מגיע למצב שעכשיו אתה פוצצת דף שלם של A4 בכל מיני קשקושים כאלה קטנים, ואחרי כמעט שעה אתה אומר לו, טוב, תביא לי דף חדש מההתחלה.
אוקיי, תלוי כמה אתה עמוק אתה נכנסת לתוך הבעיה, אבל אם אתה כבר ברמה כזאת, אז אני חושב שזה לגיטימי להגיד, אוקיי, שים לב שכרגע הגעתי למצב שבו אני רואה שההנחה המוקדמת שלי קצת לא נכונה ולא מדויקת, ומה שאני צריך באמת לעשות זה לחזור ולעשות ככה, וככה פשוט להגיד את זה בעל פה לבן אדם, ואז לא לעשות את זה אפילו. אם הבן אדם יושב מולך, הוא יהיה בסדר עם זה.
בדיוק. אגב, איפה היית מכניס את הסוג של הרעיונות שבהם מה שעושים לך זה מבחן כזה, מבחן בית ספר כזה?
מה זאת אומרת מבחן בית ספר?
יש רעיונות שבהם או ששואלים אותך או שמושיבים אותך מול מחשב עם שאלות אמריקאיות ומתחילים לתת לך A, קלאס A וקלאס B שיורש מ-A, האם הקונסטרקטור של B קרה קודם או לא, אחר כך אני עושה אובריד, אחר כך הוא וירטואל, האם זה קרה קודם, כל מיני פשוט, אתה יודע, שאלות.
אוקיי, אני אגיד לך שלדעתי, אם לי היו נותנים מבחן כזה, חוץ מאולי בפעם הראשונה בחיים שלי שלחתי לחפש עבודה בתכנות, אני הייתי פשוט סוגר את המבחן והולך. אני לא רואה סיבה שבן אדם ש... בוא נגיד, יש לו איזשהו סוג של קרדנצ'לס של פיתוח תוכנה, בין אם הוא סיים תואר ראשון במדעי המחשב, או יש לו ניסיון של איזה שנה או שנתיים בפיתוח תוכנה, אני לא חושב שזה לגיטימי לשאול שאלות כאלה. מה שכן לגיטימי לשאול שאלות זה שאלות מסוג פיזבאז.
אוקיי. אז יש, אין איזה קונצנזוס על הפיזבאז, אבל בוא תספר, כי זה לפי דעתי כן די קלאסי בעולם הזה.
אוקיי, אז אני בגדול, שאלות פיזבאז, אני אשדל, אוקיי, אני אשדל לא להיכנס למה זה שאלות פיזבאז, כדי לא לקלקל לכל המראיינים ש...
לא, זה ברור שכן, בוא נקלקל, מה זאת אומרת? יש לנו כרגע 56 מאזינים, לא נראה לי ששוק התוכנה הישראלי ייפול, נגיד...
אתה אומר, מי שמקשיב לנו כבר עבר את הסף המינימלי פה ולא צריך...
כנראה, אם הוא שרד עד הפרק הזה, אז כנראה שכן.
נכון, נכון. פיזבאז זה איזשהו שאלת רעיון עבודה שהיא מסוג השלישי של השאלות של כתיבת קוד, שפחות או מה שמבקשים אנחנו לכתוב, זה הדבר, הבעיה הכי טריוויאלית והכי פשוטה שאפשר לחשוב עליה, שהיא בכל דורשת איזושהי קצת מחשבה. שמיועדת לבדוק רק אם הבן אדם באמת יודע לכתוב קוד, הוא יודע לכתוב פונקציה עם switch statement או משהו כזה. יש סט של מאמרים שמדברים על זה באינטרנט, שבגדול הרעיון הכללי זה שאיזה שמישהו גילה שלא יודע, הוא לטענות 99% מהאנשים שמגיעים אליו לרעיון עבודה, פשוט לא יודעים לכתוב קוד, תן להם בעיה פשוטה, הם מתקשים לעשות אותה בזמן של סביר, זאת אומרת, מדובר בבעיות תכנות שאתה יושב בן אדם שיודע תכנות ופותר אותם ב-2-3 דקות מקסימום. אז אומר, 99% מהאנשים, ואפילו הרבה מנדסי תוכנה שעובדים בתחום כבר הרבה זמן, מתקשים לפתור את הבעיה הזאת ב-2-3 דקות, או אפילו בכלל. מדבר על מנדס תוכנה בכיר שלוקח לו 10 דקות, רבע שעה לפתור את הבעיה הזאת, שזה בעיה, זה זמן לא סביר בעליל.
כן, לא, אבל בוא לא נשכח שיש כאן גם את אלמנט הלחץ.
נכון.
זאת אומרת, את הפקטור של לחץ שמוסיף למורכבות שלוקח לך לפתור בעיות רגילות בדרך כלל.
נכון, אבל הפשטות של פיזבאז אמורה לנטרל את זה. הנה הבעיה הכי פשוטה. כתוב תוכנה שעוברת על כל המספרים מ-1 עד 100, כל פעם שנתקלת במספר שמתחלק ב-3 היא כותבת פיז, כל פעם שנתקל למספר שמתחלק ב-5 היא כותבת בז, כל פעם שנתקל למספר שמתחלק גם ב-3 וגם ב-5 היא כותבת פיז בז, אחרת היא כותבת על מספר שהיא ספרה אליו.
כן, למשל אם יש לי את 1 אז אני כותבת 1, אם יש לי את 2 אני כותב 2, אם יש לי 3 אני כותב פיז.
כן. אתה פשוט עושה...
וכולי וכולי, אם יש לי 15 אני כותב פיזבאז.
אז זה בעיה שלא משנה תחת איזה לחץ אתה נמצא, אם אתה יודע לכתוב קוד, אתה אמור לפתור אותה בשלוש דקות. לולאה מ-1 עד 100, אוסף של...
דרך, כן.
אוסף של בדיקות if ופרינט. ב.
כן, באיזושהי דרך, גם ולו הנאיבית ביותר, ויש כאן כאילו, אתה יכול להגיע באמת לעשרות דרכים שונות לפתור אותה, שכל אחת מהן מעידה על כל מיני כישורים אחרים.
יש אגב מישהו שיש לו GitHub רפוזיטורי של 200 פתרונות שונות לפיזבאז ב-C. האמת היא שלא חושב ש-200, אבל מעל 40.
נשמע סביר.
כן, יש לו אפילו פתרון אחד שאני האמת היא שהסיבה שהגעתי לרפוזיטורי זה שאמרתי, מישהו היה חייב לפתור פיזבאז בעזרת דאפס דיווייס. וחיפשתי, באמת מסתבר שהבחור עשה את זה.
בעזרת דאק דיווייס?
דאפס דיווייס.
אה, דאפס דיווייס. זה מוכר לי, דיברנו על זה פעם פה?
אני אולי הזכרנו את זה במילה, זה חבל, לא דיברנו על זה כשדיברנו על C וחבל, כי זה בעיית, זה structure C פחות או יותר הכי ביזרי בעולם.
דיברנו על זה בהקשר של loop unwinding, אני חושב.
נכון, נכון, זה משמש בעיקר ל-loop unwinding. זה הכלי, זה כאילו זה השימוש המקורי שלו. אז מי שישתמש בזה בשביל לפתור פיזבאז, והאמת היא שזה יוצא פתרון מאוד אלגנטי.
זה בכלל טענות, יוצא לך פתרון אלגנטי.
כן, אז אני מציע למי שמתעניין באמת לחפש את זה בגוגל, זה משעשע מאוד. אבל אז זהו, אז פיזבאז, אם נותנים לכם שאלה מסוג פיזבאז, אל כנראה כאילו מישהו קרא את המאמר של ג'ף אטווד על Why Can't Programmers Program, אל תעלבו, ב' אל תחשבו שהם שמים לכם פה איזושהי מלכודת, פשוט תפתרו את זה בצורה הכי נאיבית, הכי פשוטה, כי בודקים אתכם על זמן. כמה זמן לוקח לכם לפתור את הבעיה הכי פשוטה בעולם.
כן, וגם רוצים לראות עד כמה אתם מתחילים שם להתפלסף ולהתחרבש עם פתרון שיכול להיות טריוויאלי בצורך
העניין. כן, כן. אז יש אנשים שיגידו שזה שאלה מלוכלכת, שזה טריק מלוכלך, אבל אני לא מסכים. אני חושב שבעיקר בגלל באמת, אני התקלתי גם כן בהמון אנשים שמגיעים למשרת תכנות, שפשוט לא יודעים לכתוב קוד. אז זה חובה היום בעולם לשאול את השאלות האלה, ובן אדם שנותנים לשאלות לא צריך להעלב, הוא צריך פשוט לפתור את זה בצורה הכי פשוטה שיש, הכי נאיבית שיש, ולהגיד תראו, זה לקח לי שתי דקות.
בדיוק, זה שלא תגיד, זאת אומרת, אני גם נתקלתי במרואיינים שיש להם קורות חיים ממש מרשימים, לפעמים מעל 15 שנות ניסיון. ועדיין, כשמקשים מהם לשבת לכתוב קוד, זה כאילו, מה אתה רוצה מהם? זה לא, אני לא סוחר, לא, זה חבל, כי אם אתה מתראיין למשרת הנדסת תוכנה שבאיזשהו שלב אתה תצטרך לכתוב קוד, או אם זה המהות של המשרה, אז כדאי מאוד שכן תפגין את היכולת הזאת ברעיון, כי בשביל זה הוא נועד.
כן. מצוין, אז אני מקווה שעכשיו מזנינו ירגיש הרבה יותר מוכנים להגיע לרעיונות עבודה.
גם משני הצדדים, או בתור מראיינים.
או לתת רעיונות עבודה.
יפה, וגם זה בהתאם למסורת החדשה שלנו, אני מקווה לעשות פרקים קצרים וקולים.
מעולה.
אז הפעם אני אגיד את זה, או שאתה רוצה להגיד את זה.
איך זה?
אוקיי, אם אתם רוצים להגיב או להעלות רעיונות, או בכלל לתת איזשהו סוג של פידבק, או לשאול אותנו שאלות מרעיון עבודה שהיה לכם, אז אתם מוזמנים לעשות את זה בדף הפייסבוק שלנו, שחלק שמעתי קוראים לו בחיבה קוד פילו, זה הקיצור של קוד פילוסופי, או הפילוסופיה של הקוד. אנחנו נשמח לקבל פידבקים, אנחנו מקבלים ככה מדי פעם, אבל נשמח, וגם שאני אאמץ משהו מפודקאסט אחר ששמעתי, תמצאו בן אדם אחד, אם אתם שומעים את זה כבר, תמצאו בן אדם אחד שנראה לכם שזה יכול לעניין אותו, ותפיצו את זה, תשעשו שר וכו'. פשוט תנו לו את זה, תנו לו לינק לרשימה של הפרקים, ושינסה.
כן, או שהם יעברו אותנו, או שהם יעברו את זה ויגידו לכם תודה, או שהם יסנאו אתכם למוות. שתי אופציות.
כן, ושזה גם לגיטימי, זאת אומרת, אי אפשר שכולם יאהבו אתכם, כן?
כן.
זה לא מטרה.
כן.
אחלה. אז תודה רבה עודד ו...
תודה רבה עומר.
ניפגש בפעם הבאה?
ניפגש בפעם הבאה.
צ'או.
ביי.